עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני ברון. 103
FM. שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב לחבר הכנסת אביגדור ליברמן. בימים שכולם חולמים לגור בבלפור, גם שר, גם בנט, גם לפיד, גם חולדאי, ליברמן מוכיח שוב שהוא מחובר לקרקע המציאות. בהופעותיו השבוע בתקשורת הבהיר ליברמן כי פניו לתיק האוצר. הבחירות הפעם הן על כלכלה וקורונה, כך אומרים כולם. עד הבחירות הקורונה תהיה כנראה מעשה עשוי. נשארנו עם הכלכלה. החורבן הכלכלי שמותירים כאן קץ ונתניהו אינו ניתן לשיעור. גירעון דו ספרתי בשאיפה להחלפת קידומת, משק משותק ונחה בלי תקציב ובלי שום רפורמה משך 3 שנים, קנייה מתמשכת ומוחלטת לסקטורים ולשותפים סחטנים, מאות אלפים של מובטלים ועשרות אלפי עסקים ומעסיקים שקרסו לבלי שוב. ישראל צריכה היום שר אוצר קשוח ובלתי מתפשר, בעל יכולות ביצוע מוכחות, ובעיקר פוליטיקאי מתוחכם ומנוסה. לא אחד כזה שיהיה אסקופה נדרסת בפני ראש ממשלה נדיב ופזרן, שאיבד כבר מזמן את עמוד השדרה הכלכלי שלו. ההצהרה של ליברמן מעודדת משתי בחינות. הוא יודע מה הוא רוצה ומה הוא יכול להשיג וחותר לשם, והוא מתאים וראוי ויביא בשורה לאוצר ולמשק.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות דיברה היום בבית הנשיא בטקס השבעת שופטים חדשים ואמרה, היו מי שניסו להכשיל את עבודת הוועדה לבחירת שופטים ולהשליט בה שיקולים אחרים. יש להותיר את מערכת בתי המשפט מחוץ למשחק הפוליטי, כי הניסיונות לגרור אותה ואת שופטיה אל השדה הפוליטי הם מסוכנים. בחייך, מתי לא היו שיקולים פוליטיים בבחירת שופטים? מאז קום המדינה נבחרו השופטים גם על פי נטיותיהם הפוליטיות או מידת האקטיביסטיות השיפוטית שלהם. לא נשכח למה נפסלה רות גביזון עליה השלום בידי הנשיא ברק, כי הייתה לה אג'נדה. חיות אמרה כי השופטים שנבחרו היום משקפים את כל רבדי האוכלוסייה ומעידים כמאה עדים על כך שעמת המידה המכרעת לבחירתם הייתה מצוינות במשפט ובמעלות אנושיות. זה שהם גם ערבים וגם דתיים וגם מהפריפריה לא אומר כמובן מאומה על התנאי הראשון, שיחשבו כמו הרוב השמאלני בעליון. אם יש פוליטיזציה מסוכנת, היא תמונה בדרך הבחירה השקטה, הטוטליטרית והיעילה, ולא בצעקנות העקרה של נציגות הליכוד. השלום לאדוני.
שלום, שלום ואין שלום. כן, שלום לי, כן. חשבתי...
תשמע, בוא נגמור משהו אחד קודם. העורך והמפיק שלנו אסף נבו, אחראי על השידור עידו כהן, ועכשיו תגיד מה חשבת.
חשבתי שדיברתי איתך איזה שוטר אתה מכין, שאני אסכים איתך ב-100%, ותהיה לי מחלוקת קטנה איתך על השימוש במונח לא להכניס אותנו, לשמור אותנו מחוץ למשחק הפוליטי. כי הקטע הזה של לשמור אותנו מחוץ למשחק הפוליטי, כשהוא עומד לעצמו, יש בו, איך נאמר, נימה של לשון כפולה. כי כשהשופטים מקבלים הכרעות, לא מעטים המקרים שמקבלים הכרעות בתוך המשחק הפוליטי. ואז כשהם לא רוצים לקבל החלטות במשחק הפוליטי, כמו באותו בגץ 11-0 על כל ההסכם של הממשלה המטורללת וראש הממשלה החליפי, הם אומרים תשמרו אותנו מחוץ למשחק הפוליטי. אבל אז ראיתי את הדברים של השופטת חיות, והיא דיברה היום בטקס השבעת שופטים כמו שאמרת, והתייחסה רק לפוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים. אז קודם כל תראה, לבוא בטענות...
תמיד הייתה פוליטית הוועדה הזאת. היו כן, בה שרים כן, וחברי כנסת.
כן ולא.
ארבעה, כן, כאשר כן. צריך לבחור לא. 7 מתוך 9, אז עדיין הפוליטיקאים לא, יש לא, להם לא, וטו לא, בוועדה.
החלוקה הייתה אחרת. החלוקה הייתה ארבעה פוליטיקאים.
נכון.
וחמישה אנשי מקצוע. So called אנשי מקצוע. שלושה שופטים, ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. זאת אומרת, אלה שיודעים מה רוצה, מה אומרים עורכי הדין על השופטים, איך הם מתרשמים מהם, עוד לפני ימי המשוב המטורף, נכון, שהטריף נכון. את כל המערכות. דעקה, שגם בלשכת עורכי הדין פתאום נהייתה פוליטיזציה, והיה שם...
כנראה שתמיד הייתה, אבל היא לא הייתה גלויה.
לא, היו ימים אחרים. האמן לי, אני מכיר אותה, הייתי חבר ועד מרכזי, וחבר הוועדה לבחירת שופטים, אני מכיר. תראה, הטענות אל חיות שהיא אומרת את זה, הם טענות, הם לחפש את הגרוש תחת עמוד החשמל, לא איפה שהוא נפל. אלא טענות צריך לבוא רק אל אדם אחד, אל אהרון ברק. כי גם מורי ורבי מאיר שמגר דיבר עם פוליטיקאים ודיבר הרבה עם פוליטיקאים. אבל הוא דיבר איתם על מערכת המשפט, והוא לא עשה איתם פוליטיקה. וברק עשה איתם פוליטיקה. מי שהכניס את הפוליטיקה לתוך מערכת המשפט, או חמור מזה, הזחיל את מערכת המשפט לביצה הפוליטית, זה אהרון ברק. שחשב טוב, שהוא
אני,
הוא
אני
באמת...
אני בוודאי חושב שאתה צודק.
הוא באמת היה משפטן ענק. אבל הוא חשב שצריך עוד קצת, ועשה צעד בכיוון של הפוליטיקה, והשאר היסטוריה. ועכשיו אני חושב...
יש עוד משהו אחד בהיסטוריה. עכשיו. לא, אני מסכים מה שאמרת, אבל יש עוד דבר אחד בהיסטוריה. ההיסטוריה הקרובה, מה שהיה אתמול.
מה?
אתמול, בן כספית העלה משאל טוויטר.
בן כספית כל הזמן בהיסטוריה, למרות שאנחנו בהווה...
הוא חי את ההיסטוריה.
הוא קובע את ההיסטוריה גם, דרך אגב.
3,000 איש ענו על השאלה החכמה שלו, על מי מהרמטכ"לים הכי חבל לכם. והתוצאות במפתיע...
ומה שמות המועמדים?
בלי להיכנס לסטטיסטיקות עדינות מאוד, רבע, רבע, רבע ורבע.
באמת?
רבע אמרו אשכנזי הכי חבל להם. רבע אמרו, איזנקוט הכי חבל להם. גנץ היה חבל לרבע מהמשתתפים.
יפה.
ומשה דיין על עוד רבע. אוקיי.
ומה, יעלון, לא הכנסתם בסטטיסטיקה?
לא, לא, בחר ארבעה רמטכ"לים. תשמע, אין לדבר סוף, יכולת להצים 20, אבל אין מקום במשאלי טוויטר.
טוב, יאללה, בוא לעבוד.
בוא נתחיל לעבוד. ערב טוב לאמנון אברמוביץ', פרשן חדשות 12.
ערב טוב, דוקטור אלדד ורוני ברון.
שלום, פרופסור. קודם כל, אלדד הוא פרופסור, אני מבקש ממך.
סליחה.
פעם שנייה השבוע שאתה טועה, ותכף נדבר על הפעם הראשונה.
רגע, רגע, קודם כל, אני מתייחס אליו כרופא, ורופא זה דוקטור.
נכון, נכון. אבל אתה גם מתייחס אליי כאל פוליטיקאי בפוטנציה, כי ראיתי שאתה מריץ אותי במפלגת הנמרים שלך.
זה הפעם השנייה שקראת לו דוקטור השבוע. אתה לא מתבייש.
מה עשיתי לך רע? מה רע עשיתי לך?
נהיית זיאולוג. אתה מתחיל בנמרים, תתחיל בחיפושיות. מה אתה מתחיל בנמרים?
אז בוא אני אציע לשלושתנו להתחיל בטוב ולא ברע.
בסדר.
המאמר שאתם מתייחסים אליו קרא לאנשים שבעיניי הם אנשים איכותיים בעלי רמה, בין אם הם ימניים או שמאליים, חילוניים או דתיים, יהודים או ערבים. וקראתי להם להתגייס לקדנציה אחת, כפי שהייתה תופעת הנמרים במלחמת ההתשה, ולבוא להציל את כנסת ישראל ואת ממשלת ישראל מרמתן הירודה. מה פטריוטי מזה? מה יותר
בסדר,
יפה מזה?
בסדר, אבל אתה יודע שלא היינו יכולים להסכים על דבר... אוקיי, הצלנו. אחרי שהצלנו...
נחרבנו, נחיב!
ועכשיו אנחנו מתחילים להתקוטט, כי אין לנו הרבה מכנים משותפים לכל הנמרים האלה.
אז אני אגיד לך איפה הייתי צריך יותר לדייק.
אוקיי.
הייתי צריך לקרוא לכל האנשים והאנשים הטובים והטובות הללו להצטרף למסגרות קיימות. לא להקים מפלגה חדשה, אלא להתפזר בין המפלגות השונות, ולהשביח אותן.
אמנון, אתה יודע שנמרים זקנים כבר אין להם שיניים, היו טורפים אותנו.
פרופסור אלדד, אני מעדיף נמר זקן בלי שיניים מאשר, איך נגיד, חמור צעיר בלי שכל.
יפה, גמרנו עם הזואולוגיה.
חמור נגחן, תגיד, באמת העניין הזה של ריבוי המפלגות זה משהו שבלתי נתפס, במיוחד, איך נאמר, בלטיפונדיה שאתה חרד לקיומה, קראת לה סמול טאון השבוע. כמה רשימות יש בסמול טאון הזאת.
אז תראו, חברים נכבדים, אנחנו עוסקים כל הזמן בשאלה כן ביבי, לא ביבי, אבל לאחר עידן ביבי, הרי לא תיפטרנה הבעיות. ביבי הוא לא הבעיה, הוא כמובן לא הפתרון, הוא רק מוסיף ומוסיף על הבעיות, אבל הוא לא העניין. העניין הוא שלעניות דעתי לא יהיה מנוס משינוי שיטת בחירות. לשיטה, אני לא ממליץ על שיטה זו או אחרת, אבל לשיטה...
עזוב, קודם כל, איך עוצרים את העניין שלא יהיו בחירות מספר 5 ו-6 ו-7 ו-8 ו-9
ו-10?
אחר כך נדאג לשינוי השיטה, קודם נעצור את מפולת השלגים הזאת.
יפה, אז למפולת השלגים הזו אכן אחראי אדם אחד, זה נתניהו, שגורר אותנו אגב למערכה חמישית, כי למערכה ב-2015 הוא גם גרר אותנו מסיבה אישית.
אז הוא כן הבעיה.
אז הוא הבעיה המיידית, אבל הוא לא הבעיה ההמשכית. הבעיה היא המשכית היא שצריך לאמץ שיטת בחירות שבסופה יש הכרעה, ושלא תגרור אותנו כל פעם למערכת בחירות.
אבל בשביל זה צריך גוף מכריע, גוף משנה. אנחנו צריכים גוף משנה. בלי הגוף המשנה נדבר על זה עד אין קץ, ונחליף ממשלה בממשלה, ובחירות בבחירות, ולא נתקדם לשום מקום, אנחנו מתחפרים כל הזמן.
נו, לכן, ודווקא בגלל זה, ואולי רק בגלל זה, קראתי לאנשים טובים כמוכם, לחזור לפוליטיקה, ולהשפיע מתוך מפלגות, גם, לא רק, אבל גם על שינוי השיטה.
עשינו כבר בחירה ישירה של ראש ממשלה?
קודם כל עשינו, אבל אני לא רוצה להיכנס להיסטוריה ולכרוניקה, אבל זה תוך כדי המהלך, השיטה הזאת שונתה והוקרה מתוכנה, ובתצורה הסופית שלה היא הייתה לא סבירה, כי היא נתנה לראשי ממשלה קואליציות מיעוט. אני לא ממליץ על שיטה כזו או אחרת, אבל צריך לטקס עצה בתום לב, בידיים נקיות ובניקיון הדעת.
הסכמנו. איך אנחנו עוצרים את העגלה לפני שאנחנו מתחילים למשוך אותה במעלה ההר, איך אנחנו עוצרים אותה מלהמשיך ולהידרדר במורד התלול שאליו היא נקלעה?
תראה, זה רק אם הבחירות במרץ הקרוב תהיינה כאלה שיבצר גוש של 61 שלא יאפשר לאדם אחד, לצרכיו האישיים והמשפטיים, לגרור אותנו לסבב 50.
אז חזרנו לכן ביבי, לא ביבי.
כדבר ראשון, ודאי שזו הבעיה המרכזית. הרי מוסכם על שלושתנו שמ-2015 ובעיקר מ-2019 נתניהו מושך אותנו מסיבותיו האישיות משפטיות לסבב אחר סבב.
ועכשיו לגועל נפש.
כן.
בתוך ריבוי המפלגות בשמאל, ונדמה לי שמענו היום שגם דני יתום רוצה להקים מפלגה או משהו כזה.
רוצה.
מה נראה לך שיכול להתגבש ל-2-3 מפלגות או סיעות או רשימות שירוצו עליו? לא יכול להיות שיהיו 8 או 9.
פרופסור אלדד וחבר הכנסת לשעבר, אני אגיד לך כך, במרחב הזה שבין כחול לבן לבין הרשימה המשותפת יש מקום לשתי מפלגות ולא יותר. זאת אומרת, אם כחול לבן בסוף מתייצבת לבחירות, ומפלגת חולדאי, ומפלגת העבודה, ומפלגת שלח, ואתה עכשיו מוסיף לי גם את מפלגת יתום.
ומרץ.
והעבודה
אולי, וזליחה.
זליחה, לא, אני אומר לי שזליחה הוא דווקא בצד השני, אבל...
ויש עתיד כמובן.
לא, יש עתיד של לפיד, היא באמת מפלגת מרכז, היא יכולה ימינה ושמאלה, היא מפלגת מרכז, מרכז קיצוני, מה שקוראים. אבל אין ספק שאם במרחב שעליו אנחנו מדברים, תהיינה כל המפלגות הללו, אנחנו נחזה באפשרות של לרבע מיליון קולות לפחות, הולכים לאיבוד.
אבל תראה מה אמרת. דרך אגב, שהזכרנו לך את יש עתיד, המפלגת מרכז הקיצוני, שזו הגדרה מעולה, זה אברמוביץ'ית לחלוטין.
לא
חשוב, נותנים לך מחמאות, אל תחזיר בסתירות, בסדר?
אני יהודי צנוע.
כן, יהודי צנוע. אותה מפלגה חוטפת הכי הרבה, זאת אומרת שאין לה שום הרדקור, כי היא מתחילה ב-19, יורדת ל-11, חוזרת ל-21, ופה קופץ גדעון סער בימין, ופה בנט בימין מתחזק, ופתאום בא חולדאי, ופתאום בא זה, והיא כל תנועה בתנועה הטקטונית הזאת של הגושים, ימין ושמאל, מחרסמת במרכז.
לא, עדיין, תראה, מפלגת יש עתיד, אני מסתכל עכשיו על הסקרים של החודש האחרון, היא עומדת בין 13 ל-16 מנדטים, היא כשלעצמה די יציבה. את הבומבה שאתה מתאר חוטפת מפלגת, שאני קורא לה בנט סמוטריץ', אם תרצו בנט שקד סמוטריץ', היא חוטפת את המכה.
ועדיין היא כפולה מכוחה די היום, שזה גם... מרשים ביותר.
נכון מאוד.
הלוואי על כל מפלגות ישראל להיות כפולות מהיום.
מי נראה לך יסכים להיות מספר 2? חולדאי, שלח, גנץ? מי מהם יוותר ויסכים להיכנס לתוך גוש? לא יודע, לתוך גוש גדול אצל, ממנו. אצל לא יתעקש להיות מספר 1.
אצל גדעון זה תפוס, יש שם את שאשא ביטון, מספר 2.
לא, אנחנו מדברים על השמאל.
הבנתי.
תראו, חברים, הרי פה צריכה לדבר המתמטיקה. לעת אתה, ולפי שעה, מפלגת חולדאי הגדולה מכולן. לכן, אנחנו צריכים פה להיכנע לחוקי המתמטיקה. לכן, כחול לבן חייבת לרדת, כי כאשר הסקרים מלמדים שיש לך 4 מנדטים, בבחירות עצמן זה גם יכול להיות 3.8 או 3.5, כלומר 0. אז כל הקבוצה הזאת, לפי שעה, נכון לנתונים העכשוויים, צריכים ללכת תחת מפלגת חולדאי.
ואז חולדאי יהיה מספר 3 אצל לפיד, כי בוגי לא יוותר.
לא, לא, לפיד זה מפלגה שלא תתאחד. אני לא רואה שום מצב שלפיד זה מפלגה שתתאחד פעם נוספת אחרי האיחוד ההירואי עם כחול לבן.
זה היה כואב, כן, זה היה כואב מאוד.
טוב.
אמנון אברמוביץ', פרשן חדשות 12, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה לכם.
ואיתנו מישהו שלא שמענו כבר הרבה זמן, ערב טוב לגלעד שרון, בליכוד.
ערב טוב לכם.
שלום גלעד. אז שלום. פעם חמישית, פעם ראשונה הוא פסל אותך, הוא לא נתן לך את תקופת ההכשרה המתאימה, ועכשיו תהיה רשימה פעם רביעית ברצף, בלי בחירות לפריימריז. אני מדבר על נתניהו, מונע מגלעד שרון לנסות להיבחר כדין לרשימת הליכוד לכנסת.
טוב, זה לא רק אני, זה שמועמדים רבים. אנחנו מתהדרים...
לא, אבל אף אחד לא חוטף את זה פעם חמישית ברציפות.
תראה, זה לא רק עניין שלי. אנחנו מתהדרים בזה שאנחנו מפלגה דמוקרטית.
נכון.
אבל אצלנו 4 פעמים כבר לא עושים פריימרי. זאת אומרת, במה אנחנו שונים מכל המפלגות הדיקטטוריות? להפך, זה יותר גרוע אצלנו, מכיוון שאצלנו יש את היומרה של הדמוקרטיה. זה המפלגות הדיקטטוריות, אף אחד לא מצפה לכלום, אבל אנחנו מתהדרים בדמוקרטיה... ובעצם זה יומרה שאין לה כיסוי. הדבר הזה הוא חמור מאחר, וזה בעצם החיות, זה כוחו של הליכוד. הרעננות, האנשים החדשים, היכולת להצמיח מנהיגים חדשים, דם חדש, לנער את ה... הייתי אומר את ה...
עובש,
בהחלט עובש, כן. וזה סוד כוחנו. מעבר לזה שזה מחייב את חוקת הליכוד, ותוסיף על זה שיש לך 130 אלף חברים שמשלמים מיסים כל שנה, והזכות היחידה שזה מקנה להם זה לקבוע את הרשימה, ופעם אחר פעם אתה לוקח את זה מהם, ואתה מצפה מהם ביום בחירות שירוצו, שכולנו נרוץ ונביא בוחרים, אבל את הדבר הבסיסי שיש לחברי המפלגה לקבוע את הרשימה, את זה אתה לוקח מהם.
ושלא
לדבר. זה דבר לא הקיוני, וזה עלול להביא אותנו לאופוזיציה.
שמעתי את הערכתך שהוא לא עושה את זה בגללך, כלומר זה לא אישי. יש קבוצה של אנשים שהוא לא היה רוצה להזיז לתוך הרשימה, ואתה אחד מהם. אבל מה המסקנות שלך מזה? האם אתה נשאר חורק שיניים ומקטר?
עד מתי תחכה? יש עכשיו, רק שנייה, יש עכשיו בשר מבשרו של הליכוד, גדעון סער, עם כמה ח"כים מהליכוד, עם האוריינטציה, נדמה לי שאתה גם חושב כמוהו בשורה של דברים. נכון, לא על הפרסיה ולא על העניין של שבתות והסטטוס קוו הדתי. עזוב זה בצד, אתה יש לך יותר מהמשותף איתו, מה שמפריד איתו. גם נפתלי בנט לכאורה, עם כל הבעיות שיש שם סמוטריץ' וכאלה, הוא לא בן אדם שאתם לא חושבים אותו דבר על הרבה דברים, אז למה לשבת ולחכות עד שאדון יועיל?
החברות שלי בליכוד היא לא מותנית בשום דבר, אני חבר ליכוד וזהו, אני לא מאמין בכל מפלגות האווירה, קח את ימינה, בעיניי זה פיקציה, מה זה בסקרים דו ספרתי נותנים להם על מה, זה הכל, הייתי אומר, תוצר לוואי של התנהלות בעייתית שלנו, של שורה של חברי כנסת שמפחדים, שרים וחברי כנסת שמפחדים להביע את דעתם, עסוקים יותר מדי בחנופה ופחות מדי בהבעת עמדות משל עצמם. אבל אני לא מאמין במפלגות אווירה וכל זה, צריך מפלגה שורשית, אני מאמין שצריך לתקן מבפנים, לתקן מתוך הליכוד.
אל תכעס עליי, אני לא יכול להתאפק, הרי DNA זה לא דבר שנשטף במים. אתה בן של אריאל שרון, אני הייתי ליד אריאל שרון, שהקים את הליכוד. וכשהוא אמר, אי אפשר יותר לעבוד עם האנשים האלה, הוא קם, הוא לא פרש מהליכוד, הוא הפריש את הליכוד ממנו, הוא לקח 13 חברים מ-39, ואמר, תודה רבה, אני רוצה לעבוד.
קודם כל, זה היה 14 מ-40, אבל...
14 מ-40, טוב.
בוא תשמע, רוני, את אבא שלי, אתה לא יכול להשוות לשום דבר שמסתובב על המגרש.
אני מסכים איתך,
אבל... זה ליגה שונה לחלוטין, זה ליגה הרבה יותר גבוהה, הוא לבדו היה מביא אולי 50 מנדטים, היה עושה, יכול היה לעשות קואליציה כמעט לבד עם עצמו.
זה נכון.
הוא הביא 40 מנדטים לליכוד אחרי שקיבל 19.
אני מסכים איתך. אבל אתה תקום ותעשה מעשה, לא נותנים לך.
הסיפור שלו הוא לא קשור לשום דבר פה. אני אומר לך, גם מפלגה שהוא הקים, בסופו של דבר בלעדיו, זה לקח ממש קצת זמן וזה נעלם. כי מפלגה צריכה להיות רק מפלגה שורשית. מפלגה שתלויה רוני בבן אדם אחד, בסוף איננה, אם הוא מחליט או אם הוא מתאשפז או משהו קורה לו.
אז הוא טעה שהוא הקים את קדימה?
אין מפלגה.
אז הוא טעה שהוא הקים את קדימה, כי אותה מפלגת אווירה.
לדעתי, בראי לאחור צריך רק מפלגות שורשיות.
זה נכון, אבל בוא נגיד, בוא היה הפך את זה למפלגה שורשית, הייתה חיה לנצח, אם הגורל לא היה, אם הבריאות לא הייתה מתענה לו.
אני רוצה להגיד לכם משהו, רוני, תראה, בימים הכי גדולים של קדימה, הזמינו אותי לבוא לשם ולא הייתי מוכן לבוא, זה היה שמאלני מדי בשבילי. יכולתי להיבחר בכל אחת, אתה הרי יודע את זה. יכולתי להיבחר בכל אחת מהמפלגות האלה שלא צריך להיבחר בהן, ואני לא מאמין בזה. יש לי סבלנות, אני איש ליכוד, ואני אבחר בסוף בליכוד. ייקח זמן, ייקח זמן. אני לא הולך לשום מקום, החברות שלי לא על תנאי.
יכול להיות שעל אנשים כמוך מתבסס נתניהו שאומר שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בליכוד.
למה? אני מביע את עמדותיי, כי יש לי משהו טוב להגיד, אני משבח.
אבל הוא לא חושש ממרד.
אני נותן אותם בכל הכוח, לא מתבייש מאף אחד, לא עושה חשבון לאף אחד.
אבל נתניהו לא חושש ממרד בשורות.
תשמע, בינתיים, ברגע שיהיה בחירות, אז אתה יודע, זה יהיה בחירות. מה שקורה כרגע זה בניגוד לחוקה, זה דיקטטורי, זה חמור, וזה יכול לשלוח אותנו לאופוזיציה, זה פשוט יכול להזיק לנו מאוד.
גלעד, אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה, אני מקווה שאני לא מסגיר אותך. מאיפה אתה בא עכשיו לרעיון הזה? תספר למאזינים. תן להם גם לצחוק. אני צחקתי 20 רגע אחרי שדיברתי איתך. לא, יפה, זה דבר נהדר. הבן אדם חוזר מהצון, ספר מאיפה חזרת.
בסוף שנת מס צריך לספור את הכבשים, אז אנחנו עכשיו עסקנו יום שלם בספירה של כבשים.
ואחר כך טלאים, כן?
הכל צפה.
קבוצות סיכון, אתה אומר, קבוצות סיכון.
קבוצים ואילים וטלאים ופרות ופרים.
זה הבעיה שהם זזים כל הזמן.
תגיד, מה אתה צריך פוליטיקה? אתה משוגע, תן לי לספור כבשים, אני סופר עכשיו כבשים עד יומי האחרון.
אני מאוד אוהב את בעלי החיים ואני אוהב את המשק, אבל אכפת לי ממה שקורה במדינה. אני באתי להשפיע, אני לא צריך את זה, לא בשביל כמובן, לא בתור, לא לפרנסה ולא כבמה. אני רוצה לעשות טוב, יש המון דברים שמטרידים אותי שאני חושב שאפשר לעשות יותר טוב. באתי לעשות טוב, וזה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות. ויקח כמה שיקח.
תודה רבה לך.
אז אולי בבחירות החמישיות.
תודה רבה לך שדיברת איתנו, גלעד. תודה רבה.
ערב טוב, להתראות.
ביי.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת יואב סגלוביץ', יש עתיד תלם.
ערב טוב.
גם אתה סופר כבשים לפני שאתה בא לדבר ברדיו?
האמת היא שלא. האמת היא, קשבתי למה שאתם דיברתם ביניכם, וקשבתי לאמנון אברמוביץ', והסתכלתי עצמי במראה, ופתאום ראיתי שאני איש מרכז קיצוני.
מרכז קיצוני, אבל מרכז קיצוני שחטף אחד מכה אחרי שחולדאי התייצב.
לא קל, לא קל.
וזה קרסם בשורות המרכז הקיצוני?
אז מילה אחת לגבי המרכז הקיצוני. אני שמעתי את הנאום של חולדאי, פחות או יותר הקריא את המצע של חלקים של יש עתיד, וראיתי אחר כך את אבי ניסגון שהגיע, שתראה, כל אחד מסדר את המגרש הפוליטי כפי שמתאים לו.
ממה.
אז עכשיו אנחנו מיד, אנחנו מרכז קיצוני, ומשמאל חייבים להיות
איחוד. עזוב, רגע, מה חידשת בזה שכל אחד לא מסדר את המגרש שמתאים לו? אתם לא מסדרים את זה?
אבל מילים בסוף גם יכולות לייצר תודעה, ואני רוצה להגיד כמה דברים פשוטים.
כן.
אנחנו מפלגה שנמצאת על המגרש כבר 8 שנים. לא זיגזגנו, לא שינו דעתנו, אנחנו יציבים ויש לנו בסיס. עכשיו כל מה מדובר על, ואמרתי את זה כבר, מדובר פה כל הזמן על תקרת זכוכית, מי ישבור את תקרת הזכוכית. ואני אומר, מי שיכול לשבור בכלל את תקרת הזכוכית, זה מי שיש לו רצפת בטון שיכול לקפוץ ממנה. ולא טרמפולינה שעולה ויורדת כל הזמן. עכשיו אנחנו נמצאים בתחילתו של תהליך, אתם מנוסים וותיקים, עכשיו היו סקרים, אנחנו עכשיו רק בתחילת הקמפיין. ואנחנו נראה בהמשך הדרך לאיפה זה יגיע. רק אני אשנית אומרת, בסופו של דבר, אם רוצים להוביל גוש, מרכז, שמאל, מי שצריך להוביל אותו זה יש עתיד, בראשו יאיר לפיד, אנחנו גם יודעים לשחק משחק קבוצתי, אנחנו קבוצת אנשים, אנחנו לא קבוצה של אנשים שבאו לרגע, גם אני באופן אישי באתי ב-2016, לפני חקירות, לפני ביבי, לפני בחירות, אנחנו נמצאים על המגרש הזה, ואנחנו נוביל את הצד הזה של המפה הפוליטית, באיזה תצורה זה יהיה בסוף, אני עדיין לא יודע.
תראה, הדימוי של רצפת הבטון ותקרת הזכוכית ולא טרמפולינה זה ביטוי נפלא. כמה מערכות בחירות השתתפה יש עתיד?
תראה, אנחנו למעשה...
כמה? תגיד, זה עכשיו היו 3, וב-15 וב-13. 5 מערכות בחירות. מי שמציג את עצמו, מי מערכת הבחירות הראשונה כמועמד לראש ממשלה ולא נגע איך נאמר, בסיבוב האחרון שעושים באצטדיון אחרי המראטון שרצים ברחובות העיר, צריך לשכנע את הבוחרים שהם לא משחיתים את קולם לשווא. זה קיבל 4 הזדמנויות, זו החמישית כמו שאתה אומר. שכנע אותי שהאיש יודע באמת לפרוץ את תקרת הזכוכית.
אז אני אגיד לך, אני חושב שזה, אם אתה מסתכל באמת, זה הפעם הראשונה שיש עתיד כיש עתיד ויאיר לפיד כמועמדה לראשות ממשלה, באמת נאבקת על המקום הזה. אנחנו בשלושת מערכות הבחירות הקודמות, ואני אומר באצילות, יאיר ויתר על מקומו, ויתר על רוטציה, ונרתמנו כולנו על מנת לייצר שינוי ולייצר מהפך שלא צלח, לצערי לא צלח בצורה שפוגעת בצורה עמוקה מאוד באמון הכי בסיסי של בוחרים באשר.
כי גם אתם בבסיס שלכם הולכים עם רגל מכל צד של הגדר, ושהבאתם את בוגי אלון, בעצם ציירת את עצמכם כימין קיצוני בקטע הספציפי הזה, באתם מה שנקרא לפזול למקום שאסור לכם להסתכל בעצם לשם.
אני אומר עוד פעם, זה נשמע כאילו אנרכוניסטי, המצע שלנו מאוד ברור. אם תשאל אותי שאלות נקודתיות מה יש במצע ולעשות את ההבחנה, ואז יהיה יותר קל גם לאברמוביץ' לעשות את ההבחנה אם זה מרכז קיצוני או שמאל קיצוני או ימין מרכזי, אני אומר שבפועל אנחנו לא סטינו מהדרך שלנו בכלל.
חבר הכנסת סגלוביץ', הציבור כנראה לא מתעניין.
אל מול כל הנושאים, רק משפט אחד, יש לנו תוכניות בכל דבר. אם עכשיו הדבר שהכי מטריד את החברה הערבית, זה אלימות, המאבק באלימות בפשיעה החמורה והמאורגנת, כן, אנחנו נהיה שם. יש לנו תוכניות לעניין הזה. אנחנו לא מפלגה שקפצה ובאה ואומרת, הנה אנחנו יפים וגבוהים תבחרו בנו, או יפים ונמוכים תבחרו בנו. יש לנו תוכנית, יש לנו דרך, ולשם אנחנו נוביל.
חבר כנסת סגלוביץ', הציבור לא מתעניין במצעים. לצערי אני אומר את זה. לצערי, אין יותר מפלגות אידיאולוגיות כמעט, אולי בשוליים, ואנחנו מחפשים, הציבור הרחב מחפש, מנהיג מישהו שיכול להיות הקבלן ביצוע של מה שנראה לו נכון באותה שעה. אבל כשבודקים סקרי דעת קהל להתאמה לראשות מפלגה, יאיר לפיד נמצא בתחתית.
א', הוא לא נמצא בתחתית, הוא לא נמצא ראשון, אבל הוא לא נמצא בתחתית לעולם.
גם לא שלישי, גם לא רביעי.
לא, הוא לא רביעי. לפחות בסקרים האחרונים שהוא לא רביעי. וגם זה ישתנה עם הזמן. תראו, בסוף אנחנו נמצאים בתחילתה של מערכה, לא בסופה. ואני רוצה להדגיש עוד משהו. תראו, המנהיגות הזה שאנחנו לא מחפשים אותו, את הכוכב ההוא, את המשיח הזה שיוציא אותנו, אני לא במקום הזה, לא הייתי גם בעבר, אני בוודאי לא עכשיו. יש את יאיר לפיד, הוא נמצא כאן על הקרקע, הוא נבחן כל יום ב8 שנים האחרונות. גם ב8 שנים האחרונות, בוודאי גם הוא עשה טעויות, כמו כולנו. אבל דבר אחד הוא לא עשה. הוא לא שינה, לא את התפיסה, לא את הדרך. עם כל הכבוד לכל אנשים, חוט השדרה שלו מסתבר, הוא חזק יותר משל כל האחרים, לפחות בנקודת הזמן הזו. כן? ואני הולך אחריו בלב שלם להקשר, אז אני אגיד יותר מזה, זה שקרה משהו, והוא קרה משהו טוב דרך אגב, זה שעכשיו יש אנשים שנכנסים לתוך המערכת הפוליטית שלא יהיו בתוכה כמו חולדאי, אני מאוד שמח על זה ושיכנסו עוד, אבל בסופו של דבר צריך לראות, אני כן מאמין בדרך. אתם תמיד אומרים, מפלגות מרכז אין להם אידיאולוגיה, תראה איזה מצב הגענו, שמפלגת המרכז, מרכז שמאל, יש עתיד, יש לה אידיאולוגיה, יש לה תפיסה, והיא עכשיו צריכה להסביר למה היא לא בסדר בזה. אנחנו בדיוק בזה נילחם.
לא, לא, אף אחד לא מאשים אתכם באידיאולוגיה. אף אחד לא מאשים אתכם באידיאולוגיה. אני מצטער.
לא, זאת בדיוק הבעיה, כי אני אומר להפך. בוא נדבר קצת, חוץ מזה דרך אגב, אם כבר מדברים, אתה מדבר פרסונלית, אני, איך אמרתי, זה ברעיון קודם אצלכם, לא אדבר עליי, תסתכל על קבוצת האנשים שנמצאת שם.
כן, זה נכון. מי
נדב שטרן ואורנה בביאי וקרין אלהר, קבוצה גדולה מאוד של אנשים שעשו משהו ועוד יעשו רבות.
אבל אני מסכים איתך, וזה כנראה אותה בעיה שאריה מדבר עליה. האידיאולוגיה לא מעניינת יותר אף אחד. הם רוצים שם, הם רוצים שם חזק. קצת בלבלתם אותם בהתנהלות עם מה שאמרת לך בוגי יעלון ואחר כך בני גנץ, תמכתם בסיפור הכוכבים, ואז עכשיו אתם מספרים שיש לכם אידיאולוגיה ואתם מוכנים לטפל בעניין האלימות ובעניין מערכת הלימודים ובתי הספר עוברים. אז זה יהיו הבחירות.
טוב. לא, אבל תראה עוד פעם, לא נתבלבל, אני פה לא רוצה להצטנע יותר מדי. הכוכבים אצלנו.
טוב.
הכוכבים ידברו, תודה רבה חבר הכנסת יואב סגלוביץ'.
בהצלחה, תודה רבה. שלום, שלום.
רוני, אני לא יודע אם אתה עוקב מקרוב אחרי מה שקורה בעשיות החרדיות, אבל משהו שמשך את עיניי היום באחת החדשות זה כאילו רעש אדמה בתוך סיעת אגודת ישראל, כאשר חברי הכנסת, זה הסיעה עם הגוון החסידי יותר, בניגוד
ל... פרוש ואייכלר, לא, החסידיות היותר... אי אפשר להגיד על בלס שהיא קטנה, אבל זה לא גור בו.
גור זה ליצמן.
גור זה העולם.
נכון, אבל גור מיוצג בכנסת על ידי ליצמן.
ויש פרוש שהוא החסידויות הקטנות, שהוא תמיד היה סוג של שחקן עצמאי כזה וקולני וזה, ואייכלר שהם תמיד כזה ברוטציה או מתחלפים ביניהם, עושים הרבה מאוד רעש.
והיום הם הודיעו לגפני.
אתה תספור אותנו בנפרד מליצמן.
אל תתייחס לליצמן כאל מייצג אותנו. עכשיו, לא היינו מלאים את כל מאזיננו בדברים האלה, אם לא היה יכול להיות לזה איזושהי השלכה,
על הבלוק.
לגבי הבלוק.
הבלוק.
הבלוק הימני שלכאורה הבלוק. נשבע, חרדים נשבעו אמונים לנתניהו.
שבעה שמונה מתוך הבלוק, מול שבעה שמונה. זאת אומרת, בין 16 ל-17, 18 מנדטים, ש"ס ויהדות התורה, שמורכבת מ... פלג של גפני והפלג של הזה, ופתאום שם אומרים לו, שמה, אתה רוצה לדבר על בלוק? דבר איתנו, לא בלעדינו.
אז בוא נשוחח עם מישהו שמבין בזה כנראה יותר משנינו.
הרבה יותר.
ערב טוב לישראל כהן, רדיו קול ברמה.
שלום ישראל.
ערב טוב רוני, ערב טוב אריה. אני חייב לציין ששחיתם בבריכה.
מה בבריכה?
תשמע, אני ירושלמי, אני לא יודע לשחות, תציל אותי.
גם אני כן יודע, אבל אנחנו שוחים בחביות של הדגי מלוח,
אולי נעשה באמת סדר למאזינים. יש שלושה מפלגות חרדיות.
שלוש.
ש"ס, שהיא המפלגה החרדית הספרדית, היא היום בפועל הכי יציבה, כי אריה דרעי...
אין לו יריבים, הוא שלטון ללא עוררים.
בדיוק. מלפני 10 שנים השתנה הכל, וכמו שציינתם. עכשיו, יש יהדות התורה שנחלקת לשניים.
נכון.
אגודת ישראל החסידית ודגל התורה הליטאית.
נכון.
אם עד לא מזמן בדגל התורה הליטאית קצת היו רחש פחש וקצת אולי קרבות ירושה, גפני לא הרגיש טוב, עכשיו גפני מחדש, הכל בסדר.
בעל הבית מלא.
אלא מאי, שבאגודת ישראל החסידית, ליצמן, שהיה הבוס הכל יכול וייצג, כמו שאמרתם, מול ראש הממשלה נתניהו, מול דגל התורה, את חבריו. עכשיו צריך לזכור שאגודת ישראל החסידית זה 4 פדרציות. כמו שאמרתם, ליצמן...
עכשיו הסתבכנו, תגיד.
ליצמן שהזכרתם שזה חסידות גור.
נכון.
פורוש, שכמו שאתה ציינת רוני, תמיד היה עצמאי, החסידיות קטנות, אבל צריך לזכור שהחסידיות הקטנות הללו כבר גדלו וצמחו.
חזקות מאוד, חזקות מאוד, אין ספק.
הוא אפילו טוען שהן אולי יותר גדולות מגור.
חזקות מאוד.
אם מצרפים את כולם.
כן.
בלז וויז'ניץ.
נכון.
עכשיו יש שני מחלוקות נפרדות. האחד זה העצמאות של פורוש מול ליצמן, והשנייה זה... שפתאום טוענת שבבחירות האחרונות היו מספרים והיה מחשבים
והחסידות
יותר גדולה והתחל לקבל תקדימות.
נכון.
כן. השאלה היא האם יש סיכוי שחלק מהם יתמכו בגדעון סער ולא בנתניהו.
יפה, יפה, אז זאת שאלת השאלות. כרגע לפחות, קשה לי להעריך שהמחלוקת תגיע עד לשם, אבל מה שהם אמרו היום לגפני, יש בזה אמירה. בוא נגיד את זה אחרת. יכול להיות שאנחנו לא נראה בשלב הזה לפחות, אני לא מדבר אחרי הבחירות, יכול להיות שנראה פיצול. שלב הזה אני לא מאמין שנראה כבר את הפיצול, אבל מה שכן זה, מה שהם אמרו לגפני, תספור גם אותנו, עד תסכם עם ליטמן לבד, הם גם יכולים להגיד לנתניהו. נתניהו השבוע ביקש את התמיכה של הסיעות החרדיות. אריה דרי נתן לו את זה מיד, ואמר בישיבת סיעה של ש"ס, אנחנו תומכים בנתניהו. גפני יצא מבלפור, שתיקה.
גפני תמיד היה, אני בטוח שהוא לא משחק פוקר, אבל הוא תמיד היה שחקן פוקר מאוד מאוד קר מזג, והוא יודע למתוח את החבלים ממש, אבל ממש עד הקצה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, תגיד, זה שפורוש ואייכלר, שהם סך הכל אנשים חזקים, אבל לא היו להם את העוצמות של הנציג של הרב מגור, עולים כרגע ליצמן, זה בגלל שבאמת נכונות השמועות שמעמדו נחלש אפילו מלפני המלך האדמור מגור?
תראה, בוא נגיד את זה על דרך השלילה. יש כאלה שגם טוענים שמעמדה של חסידות גור כראשונה במעלה גם נחלש בגלל עניינים פנימיים. אני לא הייתי הולך עד לשם, אבל מה שאתה ציינת שליטמן יכול להיות שמעמדו נחלש, זה גם, אבל גם ברית אינטרסים שמגיע לראשונה, מה שנקרא, לציר חזק. אתה צדקת, אמרת שפורוש תמיד היה עצמאי והיה מאיים.
כן.
ובאל, תמיד היו אנשי הרוטציות כן. וזה. הפעם הם הולכים כביכול עד הסוף, הם יוצאים במכתבים פומביים, אתה צריך לזכור, הרי יוצאים לבחירות, במקום בימים אחרים, בשלושת מערכות הבחירות האחרונות, אגודת ישראל יצאה מאוחדת, עם דגל התורה, כבר התחילו את כל הקמפיין, את הפגישות של ראשי מטות, של העשייה בשטח, פה פתאום יוצא כל הבוץ
ישראל, תודה רבה, עשית לנו סדר, היום לא לומדים תורה, נכון? היום זה סילבסטר, לא לומדים תורה.
כן, נכון, גם בסילבסטר אפשר
ניתן. תודה רבה, חג שמח.
תודה רבה. ואיתנו איימן סייף, מנהל הדסק ערבי במגן ישראל, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
זה איש משרד ראש הממשלה לשעבר, יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, איש בעל זכויות ענקיות. מה
נכון.
זה? דסק עכשיו... ערבי במגן ישראל. עכשיו... הוא תותח גדול במה שאנחנו הולכים לשאול אותו.
תשמע, אין לנו קושי להבין למה דווקא יש תחלואה גבוהה במגזר הערבי. כמו שהייתה במגזר החרדי, יש קבוצות שחיות בצפיפות, שחיות בתנאים יותר קשים. תסביר לי למה לא מתחסנים במגזר הערבי.
אז ערב טוב לכם. קודם כל יש שתי סיבות מרכזיות. קודם כל מספר התחנות שהיו בעצם ביישובים הערבים מעטות ביותר. זאת אומרת, לא היה לנו מספיק תחנות ביישובים הערבים מתחילת המבצע של החיסונים. וההיענות של החברה הערבית בעצם לחיסונים היא באמת מועטה.
למה?
הסיבות הן...
כשיש מעט תחנות, הייתי מצפה שתהיה הצטופפות גדולה באלה שיש, נכון. אבל דווקא יהודים באו
לשם. באים, תפסו נכון, לכם את התור.
נכון, אתה צודק.
ממה מפחדים? מה זה? זה סוג של מה שנקרא עניין אתני, דעות קדומות, מה מפחדים שהיהודים שמו להם בחיסון משהו לא טוב? מה מפחדים?
לא, אז זהו, אז העניין הוא, יש באמת חשש ויש כנראה גם הרבה פייק ניוז סביב הנושא הזה של החיסונים. יש הרבה, כנראה שזה הרבה יותר חמור ממה שקיים במגזר היהודי הנושא של הפייק ניוז.
יותר חמור? כי אצלנו היה חשש גדול, בהתחלה חשבו שרבים לא יבואו להתחסן, כי שמעו שמועות על צ'יפים ותופעות לוואי נורות, ובסוף מסתבר שאנשים נוהרים דווקא.
נכון, אז אצלנו כנראה שזה באמת הרבה יותר חמור בנושא של הפייק ניוז, ותדע קונספירציה וכל מיני תדע דברים כאלה, ובעיקר דרך אגב באוכלוסייה המבוגרת יותר. זאת אומרת, קשה מאוד לשכנע כנראה אנשים מבוגרים מעל גיל 60, אתה יודע, כאילו שאין פה קונספירציה, שהתרופה הזאת באמת היא הדבר הטוב ביותר, כאילו שאתם צריכים לעשות, וכנראה שזה באמת לא פשוט לשכנע אותם, ולכן אבל אנחנו עובדים על זה באמת עכשיו בכל הכוח. קודם כל אנחנו הגדלנו משמעותית מספר התחנות ביישובים הערבים, זה אחד. הדבר השני, אנחנו עובדים...
אז באים לשם היהודים, כי הערבים לא באים. אתם עושים הסברה משהו בעניין הזה.
זהו, נכון.
יש לכם אישי ציבור מרכזיים, כהני דת, קאדים, אני יודע, מוכתרים בכירים, אנשים שיבואו, יחשפו את הזרוע, כמו בנימין נתניהו, ויראו לציבור, הנה, אני לוקח חיסון, תבואו, תעשו כמוני.
תביאו את עומר אדם.
איזה, תעזוב אותו, נו, אתה עוד שופר.
אתה צודק, אנחנו משתמשים בזה, ואני רוצה לתת עוד גורם מאוד מאוד משמעות לצדנו בחברה הערבית. ברוך השם, התברכנו בהרבה רופאים מהחברה הערבית.
ודאי, ודאי.
אחים ואחיות, ואנחנו באמת משתמשים, סליחה על המילה, כאילו משתמשים, אבל מנצלים באמת הכוחות האלה שיש לנו בתחום הרפואי, הצוותים הרפואיים מצלמים אותם.
ניסיתם את חברי הכנסת, ביקשתם אולי עם חברי הכנסת של הרשימה המשותפת ללכת ולהצטלם, הרי יש טלוויזיה בערבית ויש רדיו בערבית, שיעשו קמפיין, הם אחראים לקהילה, שלא יתעסקו כל הזמן מדינה פלסטינית וכל הדברים האלה, שיעזרו לאזרחים ערבים להבין בדוגמה אישית, לכו תתחסנו.
נכון, אז אנחנו קודם כל באמת משתמשים בצוותים הרפואיים, כפי שאמרתי, גם רופאים, גם אחים, גם אחיות. ראשי הרשויות מהחברה הערבית, רתמנו אותם גם למעלה. אנשי דת, אני חייב להגיד, גם אנשי דת מוסלמים, גם נוצרים, גם דרוזים, שייח' מואפק טריף למשל בעצמו התחסן ופנה בעצם לאוכלוסייה הדרוזית.
יפה.
כמובן גם חברי הכנסת, שמעתי את חברי הכנסת טיבי בכמה ראיונות.
הוא רופא בעצמו, הם צריכים לשמוע לו, הוא רופא.
נכון, ואז אנחנו בקיצור באמת מנסים לעשות מהפך באמת בימים הקרובים. דרך אגב, אני רואה את המהפך הזה כן קורה. למשל, בתחנת הדיגום שלנו בנצרת, לפני שבוע היה נגיד 70% יהודים, 30% ערבים, עכשיו זה התהפך. 70% ערבים, 80%
יהודים. בנצרת, לא נוף הגליל.
שמענו היום ברדיו 103 את מנהל בית החולים בנהריה, אומר שבעוד חודשיים הערבים ייזכרו שהם רוצים להתחסן, ואז לא יהיו מספיק חיסונים, והם יבואו ויאשימו את המדינה שלא מחסנת אותם.
וזה פרופסור ברהום, שהוא מודל לדו-קיום בעיניי. כוכב על.
זה חשש אמיתי? זה מה שעלול לקרות?
כן, חד משמעית. אני אומר לך, תקשיב, אנחנו יודעים שעכשיו נגיד עוד 10 ימים, כנראה יהיה מחסור בחיסונים, ולכן אני אמרתי שאני רוצה לנצל את 10 הימים האלה לפנות לאוכלוסייה הערבית, לאוכלוסייה המבוגרת, לבוא ולהתחסן ולא להמתין ולא לחכות, כי יכול להיות שעוד 10 הימים לא יהיו חיסונים, ואז אנחנו באמת נזכר שכן צריך להתחסן ולא יהיו בעצם חיסונים.
ואחר כך יגיעו החיסונים של מודרנה ושל אסטרזניקה, ואז יגידו החבר'ה, ליהודים נתתם פייזר ולנו אתם נותנים סוג ב', אתה מבין מה יהיה פה?
לכן אני אומר, אנחנו באמת לא מרמים ידיים, אנחנו באמת עובדים, ואני רואה את הנתונים משתפרים, וככל שנפתח יותר תחנות ביישובים הערבים, ונעשה באמת קמפיין באמצעות המנהיגים של החברה הערבית, צוותים רפואיים, אני מאמין, רוצה להאמין, שהחברה הערבית כן תבוא ותתחסן.
יכול להיות שהם לא סומכים על תוצרת חוץ והם מחכים למכון הביולוגי?
גם יכול להיות.
מזל שלא אמרת שהם סומכים על החיסון הרוסי. באמת, יש לך חוש הומור מקברי מאוד.
אנחנו לא יודעים כלום על החיסון הרוסי, יכול להיות שהוא יעיל מאוד.
אתה יודע מה פוטין אמר ששאלו אם יש תופעות לוואי לחיסון הרוסי? הוא אמר, כן, חלק מתים ממנו.
צל? איימן סייף, מנהל הדסק הערבי במגן ישראל.
תודה רבה לך. תודה רבה לך, איימן. תודה רבה.
אנחנו פונים למשטרת ישראל כדי ללמוד על ההיערכות לקראת המסיבות שאנחנו מקווים שלא יקרו הערב. ערב טוב.
המסיבות תקרנה גם תקרנה, אתה יודע, אבל חשוב, תראה, הם כל שנה עושים אכיפה, אבל מה, הם עומדים בכבישים ומודדים אלכוהול. השנה זה לא הסיפור של האלכוהול. השנה זה הסיפור שהמסיבה לא צריכה להתחיל בכלל. ואם היא מתחילה, בניגוד לחוק, צריך תוך 2 דקות שתהיה ניידת ותפרק את זה. מה אתה אומר על זה, סגן ניצב גיא לוי, ראש מדור תעבורה במשטרת ישראל?
אני אומר לכם, ערב טוב לכם, לכל המאזינים שלכם.
ערב טוב.
ואני מאוד מקווה שציבור ששומע אותנו לא יצא מביתו לחגוג את אותם מסיבות שלא אמורות להתחיל. מי שיודע על מסיבה שאמורה להתחיל, אנחנו מצפים לקבל טלפון למוקד 100 או למוקד 110. אנחנו נגיע לכל מקום, א', שנקבל מידע שנערכת בו מסיבה, ב', אנחנו יודעים על מקומות כאלה,
אבל אתה יודע, יש מסיבה, דופקים בדלת, עומד שוטר, כולם בטוחים שהגיע חשפן, אף אחד לא מתייחס לזה ברצינות.
זה לא נכון, אריה, זה לא נכון. אני אספר לך מידיעה אישית.
כן?
אצלנו בבניין היה בלגן, לא, לא, לפני איזה זמן, ומישהו עשה שם מסיבה, מישהו צלצל למשטרה, 10 דקות, היה שקט ושלווה, ואפשר היה ללכת לישון.
אני חייב להגיד לכם שהשוטרים שיעבדו הלילה יודעים בדיוק מה המשימה שלהם. מעל ל-2,000 שוטרים התעסקו היום רק בנושא של מסיבות הסילבסטר, תחילת השנה האזרחית החדשה, נובי גוד.
לא היה כדאי להטיל עוצר ל8 שעות? אין תנועה.
נכון.
הלוואי וזה היה כזה פשוט, והלוואי רק גוף אחד במדינה היה יכול להחליט האם כדאי או לא ולבצע, אבל המשטרה כמשטרה היא גוף שאוכף את החוק ומבצע את הנחיות הדרג המדיני, ואנחנו עושים כך. אנחנו היום נערכים, כמו שאמרתם בהתחלה, לעשות את הפעולה ההפוכה. כאיש תנועה די ותיק, אני אומר לשניכם, בכל מסיבות סוף השנה האזרחית, יצא לי לעבוד בכבישים, בעבירת השכרות, בעבירת המהירות. קיווינו לא לספור את ההרוג הראשון בתאונת הדרכים של השנה האזרחית החדשה. אנחנו סופרים כ-302 הרוגים מתחילת השנה בתאונות דרכים. אנחנו מאוד מקווים שהשנה ייפתח עלינו כמו שצריך מבחינת תאונות הדרכים, ולא נספור הרוגים. אבל אנחנו נעשה הכל כדי לעשות את הפעולה הפוכה.
אבל בדיוק, פה התהפכו היוצרות. אל תחכו לשיקורים על ההגה. תחכו ב-8 וב-9 וב-10 וב-11 להיכנס ולהפסיק את המשתה.
אז אנחנו יכולים לספר שנכון לעכשיו נפרצים המחסומים בכל הכבישים הבין עירוניים. המחסומים האלה יהיו המחסומים הראשונים שנפרצים במהלך הערב.
רגע, רגע, אני רוצה להגיע הביתה. אני עוד אגיע הביתה?
אתה תגיע הביתה בשלום ובביטחה. בהמשך הערב, למחסומים האלה יצטרפו מחסומים נוספים, כדי למנוע את ההתקהלות, כדי למנוע את המסיבה שלא אמורה להתקיים. אני מזכיר, קילומטר מהבית, אסור לשהות בביתו של אחר.
תוך כמה זמן, תן הערכה, אם אתה יכול, תוך כמה זמן מקריאה, יש מסיבה אצלנו, המון אנשים, רעש, הרצפה רועדת, התקרה קופצת, מגיעה משטרה, בעיר מרכזית.
תראו, זה נכון שהמערך שלנו גדול היום, אבל אתם חייבים לזכור שהמשטרה לא מתעסקת אך ורק בזה. השוטרים שמיועדים לזה, אני מאוד מקווה שבפרק זמן, כמו כל אירוע רגיל, בין 10 דקות ל-15 דקות.
תודה רבה לך, סגן ניצב גיא לוי, תודה רבה, זו הבטחה מצוינת שתהיה לכולנו שנה בלי קורבנות ועם הרבה מסיבות, אבל מורשות.
סגן ניצב גיא לוי, ראש מדור תעבורה במשטרת ישראל, תודה רבה.
ולכל נותר בכפר בספר ברכת חזק נמסר.
ברכת חזק, מה שמת לי? שנה טובה.
שנה תשאיר, אריה.
מה, אני לא חוגג את
לא חוגג,
חגי אבל הגויים.
זה חג של הגויים, אבל גם אתה מתחיל שנה אזרחית חדשה. שנה אזרחית חדשה. שנה טובה.
שנה טובה ומבורכת. תהיה לך לבריאות. אז זהו, אנחנו סיימנו להיום גם את השבוע, גם את השנה, גם את התוכנית הזאת. רק נודה לאסף נבוע, עורך והמפיק, ואחרי על השידור עידו כהן, עורך בדיגיטל ג'וני דוב, אחרינו ספורט עם רון קופמן ומליניאק, להתראות.
תכלה שנה וקללותיה.